ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבת דף למד א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל בשורה אחרונה בדף למד עמוד ב', ואנחנו פותחים עם גמרא ידועה, סיפור מפורסם עם הלל, שמאי ואנשים שהמירו זה את זה, הם יכולים להקנית את הלל. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו כך: ניסיון להקנית את הלל. תשימו לב, בדף למד א' עמוד א', הברייתא שבו נפתח ממשיך עד כמעט אמצע העמוד, ואז שם מתחיל עוד ברייתא גם עם סיפור מפורסם, עם אלו שבאו להתגייר, פנו קודם לשמי, אחר כך להילל, ונראה בעזרת השם את הכל בפנים. עכשיו הגמרא שורה אחרונה, דף למד עמוד ב', תנו רבנן, לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל ועל יהיה קפדן כשמי. מעשה בשני בני אדם, אנחנו ממשיכים לדף למד א', שמרו זה את זה, הימרו זה את זה, אמרו כל מי שילך ויקנית את הלל ייטול 400 זוז. אמר אחד מהם, אני אקניתנו. אותו היום ערב שבת היה והלל חפף את ראשו, כנהוג ואפילו כמחויב בערב שבת, לכבוד שבת, הלך ועבר על פתח ביתו, אמר מי כאן הלל, מי כאן הלל. נשים לב שהלל היה נשיא ישראל, ולקרוא לו בצורה כזאת זה פשוט ביזיון, וכך רש"י מציין לשון גנאי לנשיא ישראל. אוקיי, אז אנחנו רואים שהוא כבר מתחיל עם המשימה שהוא הציב לעצמו, להקנית את הלל. נתתף יצא לקראתו, הלל יצא לקראת אותו אדם, אמר לו, בני, מה אתה מבקש? אמר לי, שאלה יש לי לשאול. אמר לי, שאל בני, שאל. אז אנחנו מתחילים פה עם סדרה חדשה, מעוינים, כפי שאתם יכולים לראות בגמרות המסומנות, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו, מפני מה? זה מה שהבלטנו במעוין, שאלות כדי להקנית את הלל. אנחנו נוכל לציין גם מראש שהשאלות הם יהיו בתחום הטבע, וביתר פירוט בתחום צורות שונות של עמים שונים בבני אדם. אני ממליץ שכל אחד יפתח את המעריץ חיות וגם היבץ. המפרשים האלו אומרים דברים חשובים בנוגע לתחום הזה. אנחנו נתקדם בגמרא. מפני מה ראשיהם של בבלאים סגלגלות? עכשיו סגלגלות ברש"י יש שני פירושים. הוא מביא קודם כל לשון לועזי שמשמעו אינו מעוגל יפה, אז זה מה שרש"י כותב שאינו עגול, ויש לשנה חינה הסגלגל זה עגול. בין כך ובין כך הוא לא הצורה הרגילה אצל רוב אנושות, אז לכן הוא שואל על הבבליים שראשם היא צורה קצת משונה. אמר לי, אז הלל מגיב, בני, שאלה גדולה שאלת, מפני שאין להם חיות פיקחות, מילדות לא מיומנות, ולכן בתוך כדי הלידה הם גורמות השינוי הזה, בעוד ראשם של התינוקות רך, ואפשר באמת לשנות את הצורה בשלב המוקדם הזה. הגמרא ממשיכה, הלך והמתין שעה אחת, אותו שבא להקנית את הלל, חזר ואמר מי כאן הלל, מי כאן הלל. נתתף יצא לקראתו, אמר לו, בני, מה אתה מבקש? אמר לי, שאלה לי, יש לי לשאול. אמר לי, שאל, בני, שאל. מפני מה עיניהם של תלמודאים? תחוטות. עכשיו, מה זה תחוטות? גם כאן רש"י מביא שני פירושים, אחד רכות והשני עגולות. רש"י בשורה שלישית מראש העמוד אומר לשון עגולות, בית מושב שלהם, ואף כאן אני אומר כן, בבני שדרים בין החולות, שינה אותם המקום הקדוש ברוך הוא, אפשר השינוי הזה שלא יהיה סדק שלהם ארוך כשלנו, ויכנס בו החול. אז השאלה נשאלה, למה עיניהם תרוטות? הגמרא ממשיכה, אמר לו, בני, שאלה גדולה, שאלת, בני שדרים בין החולות, כפי שראינו כבר ברש"י. הלך והמתין שעה אחת, חזר ואמר, מכאן הלל, מכאן הלל, תתף פי הצד הכתוב, אמר לי, בני, מה אתה מבקש? אמר לי, שאלה יש לי לשאול. אמר לי, שאל, בני, שאל. מפני מה רגליהם של אפריקאים רחבות? אמר לי, בני, שאלה גדולה, שאלת, בני שדרים בין בצעי המים. רש"י, איפה שאנחנו עצרנו מקודם, שורה רביעית מראש העמוד, באמצע העמוד, באמצע השורה, כותב רש"י כך, וכן רגליהם של אפריקאים רחבות שלא יטבעו בביצעי המים. ורבותינו, כאן גם רש"י מביא פירוש נוסף לגבי הרגליים של אפריקאים. רבותינו מפרשים שדרים בין ביצעי המים והולכים יחפים ומתפשטין רגליהם, לפי שהמנהל דוחק הרגל מעמידו על דפוס שלו. ואם כמובן אתה הולך יחף, אז אין לך את התעולה הזאת, אז לכן הרגל מתרחף. נחזור לגמרא. אמר לו, שאלות הרבה יש לי לשאול, ומתיירא אני שמא תכעוס. עכשיו המרשה מסביר שגם זה היה ניסיון להקנית אותו, הרי זה האינטרס שלו שהוא ייחוס, אבל הוא אמר כך כדי להביא את הלל לכעס. נתתף וישב לפניו, אמר לי, כל שאלות שיש לך לשאול שאל. אמר לי, אתה הוא הלל שקוראים אותו אותך נשיא ישראל? אמר לי, הן. אמר לי, אם אתה הוא, לא ירבו כמותך בישראל. אמר לי, בני, בבני מה? אמר לי, בבני שאיבדתי על ידך 400 זוז. כלומר, אני הימרתי עם חברי שאני אצליח להקנית אותך, ואתה לא נשברת ונשארת אנוותן ורגוע. אמר לי, אז עכשיו הלל אומר לאותו בן אדם, הווי זהיר ברוכך, כדאי הוא הלל שתובד על ידו 400 זוז וארבע מאות זוז, והלל לא יקפיד. עכשיו יש לנו צורות שונות, צורת משולש, ובשוליים כתבנו שלושה מעשים עם נוחים שבאו להתגייר בתנאים מסוימים, כלומר הם הציבו תנאי. בכל מקרה המפגש הראשון הוא עם שמי שדוחפתם, ואחר כך עם הלל שמגיירם. תנו רבנן, מעשה בנוכרי אחד שבא לפני שמי, אמר לו, כמה תורות יש לכם? אמר לו, שתיים, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. אמר לי, שבכתב אני מאמינך, ושבעל פה איני מאמינך. גיירני על מנת שתלמדני תורה שבכתב. רש"י בדיבור המתחיל, גיירי, זה בהמשך, מאיר שמה שכתוב פה שאני לא מאמינך, הכוונה, אני לא מאמין שזה מן השמיים. אני מאמין שיש תורה שבעל פה, אבל שהוא מפי הגבורה מן השמיים, זה אני לא מאמין. אז הבן אדם ביקש שיגיירו אותו, אבל על מנת שהוא ילמד תורה שבכתב. זה מה שהוא אמר לשמי. גרער בו והוציאו בנזיפה. רש"י כותב למעלה בשורות הקצועות, הוציאו בנזיפה, דתניא, הבא לקבל דברי חברות חוץ מדבר אחד, וכן גר הבא להתגייר וקיבל עליו דברי תורה חוץ מדבר אחד, אין מקבלים אותו. ככה מובא במסכת בכורות. אנחנו לא ניכנס לדוגמה הראשונה, דברי חברות זה משהו אחר, אבל אתם רואים ברש"י שמביא את המקור שגרות חוץ מדבר אחד פשוט לא הולך. אז שמאי פעל לפי המקובל בהלכה. בא, ממשיך הגמרא, בא לפני הלל גאי רי יומא קמא אמר לי א' ב' ג' ד' למחר אפיך לי. מחר בשיעור השני בלימוד א' ב' הוא אפיך לי. מה הכוונה? רש"י מביא לדוגמה ת' ש' ר' ק'. אמר לי, אומר הנוכרי להלל, והאתמול לא אמרת לי הכי, כלומר אתמול אמרת שהסדר הוא א' ב' ג' ד' וכו', מה אתה אומר עכשיו? ההפך. אמר לי, אז הוא אומר לו, תשמע, עליו עליי דידי כסמכית, הרי אתה סומך עליי, כלומר מה שלימדתי אתמול זה נכון, אתה סומך על כך, דעל פנה מסמוך עליי שתורה שבעל כפה גם כן הוא מן השמיים. רש"י אומר פה גיירי ושמח על חוכמתו, זה על הלל, הוא שמח על חוכמתו שסופו שיעגילנו לקבל עליו. דלא דם יהה הקבלת הגיר הזה לא דומה למה שהזכרנו מקודם במסכת בכורות לחוץ מדבר אחד שלא היה כופר בתורה שבעל פה. אין כאן שלילה של שום דבר, הוא מקבל את הכל, מקבל את תורה שבכתב, הוא מקבל תורה שבעל פה, שמה שכתוב פה הוא נגיד הוא נכון, יש לשמור אותו, אלא שלא היה מאמין שהיא מפי הגבורה. והלל הובטח שאחר שילמדנו יסמוך עליו. אנחנו נחזור לגמרא. שוב, מעשה בנוכרי אחד, זה נוכרי אחר, שבא לפני שמיים עלי גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. תחבור במת הבניין שבידו, מאיזו קונסים אתה מפגין כעת. זה כמובן ברובד הפשטני. יש כמובן, כמו בכל השס, בפרט אגדות שיש בהם רמזים להעמיק מה היה הכוונה העמוקה בזה שהוא ביקש ללמוד התורה כשהוא עומד על רגל אחת. בכל אופן, זה לא מצא חן בעיני שמאי, בא לפני הלל גיירי. אמר לי, דלך סני לחברך לא תעביד. אז הוא אומר, הלל אומר לנוכי שרוצה להתגייר, זוהי כל התורה כולה, מה שעליך סנוי אל תעשה לחברך. ואידך שאר דברי תורה פירושה הוא זיל גמור, תלך תלמד. עכשיו רש"י נותן לנו אפשרות לראות את העומק, להציץ נקרא לזה לעומק כאן. דלך סני לחברך לא תעביד, כותב רש"י, יש שני פירושים, אחד רעך ורע אביך אל תעזוב, פסוק במשלי, מי זה רעך? כתוב בגמרא דלך סני לחברך, זה הרע, החבר, מי זה? זה הקדוש ברוך הוא. אל תעבור על דבריו, שרי עליך סנוי שיעבור חברך על דבריך, לישנה אחינה, חברך ממש כגון גזלה, גניבה, ניאוף, ורוב המצוות הם בגדר מה שאנחנו קוראים בין אדם לחברו. אז עליך סני, מה שעליך סנוי, אל תעשה את זה לחברך. לא גזלה, לא גניבה, לא ניאוף, רוב המצוות. שאר דברי התורה הוא פירוש לכלל הזה, והוא אמר, תלך תלמד את השאר. שוב, ממשיך הגמרא, מעשה בנוכרי אחד, שהיה עובר אחרי בית המדרש, ושמע כל סופר שהיה אומר, שמע קריאת התורה, או קריאה בפסוקים, והוא שמע את הדבר הבא מספר שמות בפרשת תצווה שמתאר יצירת בגדי כהונה. כתוב, ואלה הבגדים אשר יעשו חושן ואפוד, אלו הם הפריטי בגדים שמיועדים לכהן גדול. אמר, אז הנוכרי הזה שאל, הללו למי? האפוד והחושן למי זה מיועד? אמרו לו, לכהן גדול. אמר אותו נוכרי בעצמו, אלך ותגייר בשביל שישימוני כהן גדול. כנראה הוא התרשם מתפארת ופאר הבגדים, והוא רצה את זה, אז הוא אמר שהוא ילך, יתגייר, כדי שימנו אותו כהן גדול, ואז הוא ישיג את הבגדים האלו. בא לפני שמי, אמר לגיירני מנת שתשימוני כהן גדול, תחפור בימת הבניין שבידו, בפני הילי, גיירי המלאי. אז הילי אומר לו, כלום מעמידים מלך אלא מי שיודע תכסיסי מלכות. לך ללמוד תכסיסי מלכות. מי שרוצה להיכנס למשרה רמה צריך ללמוד על אודותיו. אז תלך, תלמוד על אודות המשרה שאתה מבקש. הלך וקרה. כיוון שהגיע והזר הקרב יומת, מי שאינו כהן הוא קרב לעבודת בית המקדש, חייב מיטה, מיטה בידי שמיים. אמר לי, אז הנוכרי שאל, מקרא זה על מי נאמר? כלומר, הזר הקרב יומת. מי זה הזר? אמר לי, אז הלל אומר לו, אפילו על דוד מלך ישראל. כאילו גבי, עבודת בית המקדש, מי שלא מצאצאיו של אהרון הכהן, הוא זר. וזה כולל דוד מלך ישראל. נעשה אותו גר קל וחומר בעצמו, אמר. ומה הקל וחומר? ומה ישראל שניקו בנים למקום? ומתוך אהבה שעבם, שהקדוש אוהב את עם ישראל, קל להם, בני בכורי ישראל. כתיב עליהם, ובכל זאת כתוב, והזר הקרב, אם אותו זר הוא יהודי, הוא ישראל, דוד המלך, אבל אם הוא קרב לעבוד על בית המקדש, חייב מיטה. גר, הקל כמוני, כן, שבא במקלו ובתלמילו, על אחת כמה וכמה, שאם אני קרב לעבודת המקדש חייב מיטה. ואז הוא כמובן הבין ש לתגייר כן, אבל להיות כהן גדול זה לא באופק. בא לפני שמי, אמר לי, כלום ראו אני להיות כהן גדול? ולא כתיב בתורה, וזר הקרב יומת. בא לפני הלל, אמר לי, אבטן הלל, ינוחו לך ברכות על ראשך שהקרבתני תחת כנפי השכינה. לימים נזדבגו שלושתן, שלושת הנוכים האלו שהתגיירו, אנחנו רואים בגמרות המסומנות המשולשים למעלה, אז הם שלושתם באו ביחד, זה הכוונה, נזדבגו שלושתן למקום אחד, אמרו, כבדנותו של שמי ביקשה לטרדנו מן העולם, עד בתנותו של הלל קרבנו תחת כנפי השכינה. הנושא שמופיע בשוליים, יראת שמיים שומרת על התורה. אמר ריש לקיש, מהי דכתיב? והיה אמונת איתך, חוסן ישועות, חוכמת ודעת. המשך המילים שבפסוק, יראת השם היא אוצרו. אבל לפני שנגיע לזה, הגמרא דורשת את המשמעות מאחורי כל אחד מהמילים שבפסוק זה. אמונת זה סדר זרעים. אנחנו נראה שהפסוק מתייחס לשישה הסדרים שמרכיבים את השס, שישה סדרים. אז אמונת זה סדר זרעים. עיתך זה סדר מועד, מועד מילה עית. חוסן זה סדר נשים. בספר איזו מקומן הוא מביא את הערוך שמסביר שהמילה חוסן זה לשון תקיפות, שצריך תקיפות שלא ישלוט בו יצר הרע. יש ברשי חוסן לשון יורשים, ועל ידי אישה נולדו יורשים. אז חוסן הוא קשור לסדר נשים. ישועות זה סדר נזיקין. רש"י כותב, סדר נזיקין מושיען, מזהיר לפרוש מעזק ומהתחייב ממון. זה לגבי המילה ישועות. חוכמת זה סדר קודשים. ודעת, רש"י כותב על דעת, עדיף מחוכמה, זה סדר טהרות. ואפילו הכי, יראת השם היא אוצר, זה המשך הפסוק. ורש"י כותב היא אוצר, הוא עיקר החשוב בעיניו, לצור ולעשות סגולה לזיכרון. אם אדם רוצה להצליח לשמור תורה בקרבו, שלא ישכח שהוא יעבוד על יראת שמיים, זה סגולה לזיכרון. ממשיך הגמרא, אמר רבא, בשעה שמכניסים אדם לדין, כלומר אחרי מותו, אחרי שמגיע לבית דין שמעלה, אומרים לו, נסעת ונתת באמונה, קבעת עיתים לתורה. רש"י כותב, קבעת עיתים לפי שאדם צריך להתעסק בדרך ארץ, כלומר בפרנסה, שאם אין דרך ארץ אין תורה. אנחנו גם אומרים באבות, אם אין קמח אין תורה. הוא צריך לקבוע עיתים לתורה, דבר קצוב, שלא ימשך כל היום לדרך ארץ. אנחנו גם מפנים כל אחד ואחד לעיין ברש"י על התורה בשמות פרק ט"ז פסוק למד ב', שם התורה עוסקת בנושא המן שאכלו במדבר והציווי לשים צנצנת מן הצידה שאחר כך ישמר בבית המקדש. אז השאלה השנייה ברשימה של השאלות ששואלים אדם, קבעת עיתים לתורה. 3. עסקת בפריה ורביה, ציפית לישועה. רש"י כותב, ציפית לישועה לדברי הנביאים. יש הרבה שמבינים ציפית לישועה לביאת המשיח. מה עוד? פלפלת, שם פלפול, פלפול לימוד, פלפלת בחוכמה, הבנת דבר מתוך דבר. גם פה יש 6 שאלות ששואלים את האדם. ואפילו הכי, אי יראת השם היא אי אוצרו אין, אי לא, לא. וזה דומה למה שאמרנו מקודם, שאם אין יראת שמיים, אז כל השאר לא יחזיק מעמד. משל לאדם, ממשיך הגמרא, שאמר לשלוחו, העלה לי כור חיטין לעלייה. רוצה לאחסן כמות מכובדת של חיטין, כור חיטין. הלך והעלה לו. אז אותו שליח יחסן עבורו כור חיטין. אמר לי, שאל אותו בעל הבית, עירבת לי בהן קו חומתון? זה חומר משמר. אמר לי, לאו, לא. אמר לי, מוטב אם לא העלית. בלי החומר הזה, אז הכל יתליע, אז כל המאמץ לא היה שווה. תנא דבי רבי ישמעאל, מערב אדם קו חומתון בקור של תבואה. עכשיו היחס בין קו וקור זה 1 חלק 180, אז הוא יחסי מעט מאוד. אז אדם יכול לערב קו חומתון בקור של תבואה ואינו חושש. רש"י כותב, אינו חושש למוכרה בדמי חיטין. בואו נצא מהנחה שהקו חומתון הוא זול יותר, אז הלקוח מקבל ומשלם עבור קור שלם, בזמן שזה לא קור שלם, זה קור מינוס קו של חומתון שהוא שווה פחות. ואינו חושש, אומר רש"י, למוכר בדמי חיטין, תלב עונה היא שהרי שמירתן בכך, כאילו בלי החומתון הזה החיטה לא ישמר בכלל. אומרת הגמרא, אמר רבא בר רב הונא, כל אדם שיש לו תורה ואין בו, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', יראת שמיים דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות הפנימיות, או מפתחות החיצונות לא מסרו לו. בהי איילה, אז איך הוא ייכנס? רשי, שורה הראשונה, יראת שמיים דומה לפתחים חיצוניים שדרך להם נכנסים לפנימים. כך אם יראי שמיים הוא נעשה חרד לשמור ולעשות, ואם לאו אינו חש לתורתו. ממשיך הגמרא, מכריז רבי ינאי, חבל על דלתלי דלתא ותרעו שער לדלתא עביד. חבל על מי שאין לו דירה, אין לו בית, והוא עוסק ביצירת או בניית שער, שער לדירה שאין לו. אם נתעכב דקה על מה שלמדנו עכשיו, המימרה הזאת של רב ינאי, זה מופיע גם במסכת יומא, דף עין בית עמוד בית, ואנחנו נצטט את לשון, לשונו של רשי שם, בדיבור המתחיל בתורה, וכך רשי כותב, שהתורה אינה אלא שער להיכנס בה ליראת שמיים. אז הרב ינאי אומר שחבל על מי שאין לו, כלומר יראת שמיים, והוא עוסק בתורה. אז אני מזכיר את דבריו של רשי עוד פעם, שהתורה אינה אלא שער להיכנס בה ליראת שמיים. ואז בספר איזהו מקומן הוא מביא את הקושי הבא, משמע ממה שהזכרנו עכשיו רשי ביומה, שמפרש את מה שכתוב פה בגמרא, אז משמע שירי שמיים גדולה מתורה. הרי תיארנו את יראת שמיים כדירה עצמה, זה עיקר ביחס לשער שהוא תפל, אז העיקר ירי שמיים. ואילו ליל כאן רבה בר רב הונא דימה יראת שמיים לפתחים חיצוניים שדרכן נכנסים לפנימים שהן תורה. אז אנחנו ממליצים, אחרי שהצבנו את השאלה הזאת, הספר איזהו מקומן מביא שהמפרשים עסקו במה שנראה כסתירה. אנחנו נמשיך בגמרא. אמר רב יהודה, לא ברג השבוחות עולמו, אלא כדי שיראו מלפניו, שנאמר ואלוקים עשה שיראו מלפניו. רבי סימון ורבי אלעזר, יש גרסה אחרת, רבי ורב אלעזר ורבי שמעון. תשימו לב שהמעשה הנוכחי זה מעשה של כמה שורות, ולכן זה מסומן בהתאם. אז שני הגדולים היו יושבים, חלף ואזל רבי יעקב בר אחא, אמר לאחד לחברי, היו רבי ורב אלעזר שמעון, רבי סימון ורב אלעזר, אחד אומר לשני, נקום מקמי דגבר דגבר דחיל חטאין הוא, נקום לכבודו כי הוא אדם דחיל, זה ירי דחיל חטאין. דחיל מזכיר את מה, אולי דחליל, דבר שיצר יראה. אז הוא ירי, ירי חטא. אמר לאידך, נקום מקמי דגבר באויין הוא, הוא למדן, הוא בן תורה, באו עם בן תורה, הוא הדגיש את הפן התורני שלו, הלימודי, הלמדני שלו. המלא, אז הראשון אומר, אמין הלך, ענה, דגבר, דחיל חטאין הוא, זה סיבה לקום בפניו, ואמרית לי, את באויין הוא, כלומר, אתה ממעט בשבח האדם, כי להגיע לרמה שאפשר להגדיר בן אדם כירי שמיים, זה עוד יותר ראוי לשבח. כאן אני ממשיכה עם הסיפור הזה, אבל בנקודה, יש כאן נקודה ארוכה. תסתיים דרב אלעזר, הוא דאמר דגב הדחיל חטאין הוא. היינו מקודם שני שמות, רבי סימון ורב אלעזר, והגמרא סך הכל אמרה חד אמר כך ואמר לאחד לחברי, מי אמר למי לא ברור. לכן הגמרא רוצה כאן להבהיר שזה היה רבי אלעזר דגבר דחיל חטאין הוא, שהוא היה זה שידגיש הגדלות של אותו רבי יעקב ברכה כירי חטא. איך אנחנו נשיא כך שרבי אלעזר הוא זה שאמר כך? דיאמר רבי יוחנן משום רבי אלעזר אין לו לקדוש ברוך הוא ולאמרו אלא יראת שמיים בלבד, שנאמר ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל ממך כי אם לירא וכולי. וכתיב ויאמר לאדם הן יראת השם היא חוכמה, שכן בלשון יווני קוראים לאחת הן תסתיים. זה מכאן רואים באופן ברור שרבי אלעזר הוא זה שהיה מדגיש את היראת חטא כנקודה הרויה לשבח. הפסוק האחרון שהזכרנו ויאמר לאדם הן יראת השם היא חוכמה, המילה הן כלומר יחידה היא היראה בעולם, אין לו אח ורע, אין לו משהו שמשתווה לו בחשיבות. לפני שנתקדם נשים לב לצורות החדשות, הסימונים החדשים, צורת בית, אפשר לראות אותו מיד בשוליים. כתבנו שתי דרשות בעניין רשעים, אחד אל תרשע הרבה, שתיים יודעים סופם, כלומר הולכים למות ואינם חוזרים למותיו. הגמרא, דרש רב אולה, מי דכתיב אל תרשע הרבה וכולי, הרבה ודלא לרשעה מעט לרשע, לרשע גם מעט זה לא טוב, אז מה הפסוק מסיר לא לרשע הרבה? אלא מי שאכל שום וריחו נודף, ריח לא משובח מי יודע מה, יחסו ויוכל שום אחר ויהי ריחו נודף, כלומר יותר, ודאי שלא. רש"י כותב בשורה ראשונה בקצורות, מי שאכל שום וריחו נודף פירוקה הוא, כלומר הכי כאמר כאן, זה תשובה להבנת הפסוק אל תרשע הרבה, כלומר הכי כאמר כאן, אם רשעת מעט אל תוסף על רשעך, דמי שאכל שום וריחו נודף כבר לחבריו, כלום יחסור ויאכל עוד אחר ויהיה נודף יותר לזמן ארוך, כאילו ודאי שלא. אז אם אדם נכשל בסדר, אנחנו נתמודד עם התקלה, אבל זה לא אומר שיש להמשיך להרשיע. יש הצעת היצרה שיכול לבוא לאדם ויאמר לו, תשמע, אתה כבר נכשלת קצת, מה זה יעזור לך לחזור למוטב, אתה כבר בפנים כביכול, תלך עד הסוף. אז על זה בא הפסוק ואומר אל תרשע הרבה, אם כפי שראינו ברש"י, אם רשעתם מעט תעצור אל תוסיף. ממשיך הגמרא, דרש רבה ברב אולה, מהי דכתיב כי אין חרצובות למותם וברי אולם, אמר הקדוש ברוך הוא לא דיין לא מספיק לרשעים שאינן חרדין ועצבים מיום המיטה. חרדין ועצבים הם המילים שבפסוק מופיע כחרצובות. זאת אומרת, חרצובות הוא נוטריקון לחרדין וציבין. אז לא מספיק שלגבי ירושלים הם אינם פוחדים מיום המיטה, אלא שליבם בריא להם כאולם. כמו שאולם הוא חזק, הם אותם רשעים, הם בשלהם. והיינו דיום הרבה, מהי דכתיב? זה דלקם כסל למו. יודעים רשעים שדלקם למיטה, יש להם חלב על כסלם. שמה תאמר שכחה היא מהם, תמוד לומר ואחריהם בפיהם ירצו סלע. עכשיו אנחנו נחזור על הדרשה הזאת דרך רש"י. זה דלקום לאל מיני כתיב קרבם בתמו לעולם, דהיינו קבורה, והדר כתיב זה דלקום כסלם, כלומר יודעים הם שזו דלקם, כלומר שבסופו של דבר כל אדם מת, אלא כסל למו, כליות הם מחופים בחלבם. הכליות זה המקור של, אנחנו אומרים כליות יועצות, מקור של התבוננות. אבל מה, אצלם כליותיהם מחופים בחלב, מהשיב אל כליותיהם מחשבת סופם. ושמה תאמר מחמת החלב שכחו, והרי הם שוקדים, תמוד לומר ואחריהם את העתיד לבוא לנפשם, אחרי עובדם בפיהם יוצאו ויספרו תמיד, ואף על פי כן אינן חוזרים. אנחנו נחזור לגמרא. כחס על הנר, והמשך המשנה, כחס על השמן, כחס על על הפתילה. מי שמחבא את הנר בגלל אחד מהשיקולים אילו, חייב. כלומר הוא חייב בשוגג, אם הוא שגג, הוא שכח שזה שבת, חייב להביא קורבן חטאת. רב יוסי פותר בכולן חוץ מן הפתילה, בני שהוא עושה פחם. אנחנו נחזור לגמרא. רב יוסי כמן סבירה לי. ראינו שאם אדם מחבא בגלל שהוא חס על הנר שהוא לא יסדק, או הוא חס על השמן, לא רוצה לגמור את השמן, אז רבי יוסי פותר חוץ מכיבוי בגלל שהוא חס על הפתילה. אז שואל את הגמרא, התנא רבי יוסי כמן סביר עליה, והבחירה כאן זה בין רבי יהודה ורבי שמעון. אנחנו דיברנו על השיטות האלו כבר בשיעורים הקודמים. רבי יהודה הוא בדעה שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה, רבי שמעון פותר עליה. אז רש"י פה מזכיר את הדברים האלו, ואנחנו עוד מעט נסתכל ברש"י. כעת אני פשוט סומך על הלימוד שבדפים הקודמים כדי שלא להאריך כאן יותר מדי. אז השאלה היא שוב פעם, רבי יוסי שהוא מחלק בין כיבוי הנר בגלל בגלל שהוא חס על הנר, בניגוד למקרה שהוא חס על הפתילה שכן חייב, אז כמי הוא סובר? איך רבי יהודה סביר עליה אפילו בהנח נמי לחייב? גם הדוגמאות הנוספות שראינו במשנה של כיבוי הוא כן צריך לחייב, כי הוא מחבא. נכון, הוא לא מחבא לגופה. מה זה כיבוי לגופה? זה למדנו בעבר שהוא מחבא ליצירת פחם, פחמים. אם הוא לא מחבא לשם כך, זה נקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה. ואז אם רבי יוסי סובר כמו רבי דה, הוא היה מחייב גם על חס על השמן וחס על הבנר. ואם ממשיך הגמרא כרבי שמעון סביר לי, אם רבי יוסי היה בדעתו של רבי שמעון פתילה נמי לפטר, אם הוא קיבה את הנר בגלל שהוא חס על הפתילה, היה צריך לפטור. אבל רבי יוסי במשנה מחייב במקרה הזה? אמר אולה, תשימו לב לסימונים, יש פה מעוין ובשוליים תחת הכותרת מבנה הסברים לשיטה רבי יוסי, כמען סביר עלי רבי דאו כרבי שמעון במלאכה שינה שאין צריכה לגופה. אז אולה בדעה שהוא רבי יוסי כרבי יהודה. עוד כמה שורות אנחנו נראה רבי יוחנן, והוא אומר שרבי יוסי כרבי שמעון. אז אמר אולה, לעולם כרבי יהודה סביר עלי. וכסבר רבי יוסי, אז אם הוא סובר כרבי יהודה, אז למה הוא פותר בכיבוי בגלל שהוא חס על הנר, או בכיבוי בגלל שהוא חס על השמן? אז רבי יוסי, הוא סובר את הדבר הבא, הכלל הבא. סותר, יש מלאכה כזאת, יש בונה וסותר. האזכור פה שמלאכת סותר הוא בגלל שמלאכת כיבוי דומה למלאכת סותר לענייננו, ואנחנו נראה ונסביר תוך כדי הלימוד. אז רבי יוסי הוא בעיקרון סובר כרבי יהודה שמלאכה שאינה צריכה לגופה באמת חייב עליה, אבל יש עוד נקודה, יש פן נוסף, ידיעה נוספת, וזה כך: רבי יוסי סובר סותר על מנת לבנות במקומו, באותו מקום אתה רוצה לבנות, למשל אדם מוריד בניין ישן כדי לבנות באותו מקום בניין חדש, אז סתירת הבניין, הורדת הבניין לשם בנייה חדשה באותו מקום, זה מלאכת בונה, הווה סותר. על מנת לבנות שלא במקום, אתה מוריד בניין, אבל אין לך כוונה לבנות באותו אתר, אלא במקום אחר, לא הווה סותר, זה לא נקרא מלאכת סותר. עכשיו, אותו דבר בעניין הפתילה. אם אדם מחבא את הנר בגלל שהוא חס על הפתילה, מה הכוונה של הבן אדם? הוא מחבא כי הוא רוצה להדליק אותו פתילה בהזדמנות אחרת, אז זה נקרא הדלקה או בנייה באותו מקום, כמו סותר על מנת לבנות במקומו. אבל שהוא מחבא בגלל שהוא חס על השמן או חס על הנר, הכיבוי הזה אינו בגלל שהוא רוצה לבנות באותו מקום. מי אומר שישתמש באותו נר אפילו? מי אומר שישתמש באותו שמן? ולכן רבי יוסי במחבה כחס על הנר, כחס על השמן, פותר, כי זה לא דוגמה של סותר על מנת לבנות במקומו. רשי מרחיב, אנחנו נלמד את רשי ביחד. אפילו אנחנו בשלב של ההתלבטות של הגמרא שאלנו רבי יוסי כמי הוא סובר, כי אם הוא סובר כמו רבי שמעון, אומר רשי, אפילו בפתילה נמי נפטר, דחס על הפתילה נמי אינה צריכה המלאכה לגופה, דמלאכה היינו כיבוי, וכיבוי עצמו אינו צריך לו, דאם לא הוברה מעולם, אם אותו פתילה לא הייתה נדלקת מעולם, הווה ניחא לי, אם היה נוח לו, אם מתחילה הובהבה, הועיל וחס עלי, כי אית בתפי, כשיש יותר פתילה, הווה ניחא לי בה. אומרת הגמרא, זה היה תשובת אולה, נמשיך ברשי, עולם כרב יהודה סביר עלי, ומשום אין צריכה לגופה לא מפטר, זה לא סיבה לפטור, הועיל הוא צריכה לדבר אחר, מלאכת מחשבת הוא, יש לבן אדם מטרה משנית, מטרה אחרת, זה לא מוריד מכך שזה מלאכת מחשבת, זה מלאכה מתוכננת, וכי מחבא לה משום חייסה דשמן ונר, היינו תעמד הפטור, שוב פעם, לא בגלל שזה מלאכה שאין צריכה לגופה. אז למה כן? כסבר דסותר מנת לבנות במקומו הווי סותר. כל מקלקיל דשבת, הווי פטור. דלאו היינו מלאכת מחשבת. וסותר דתנן בעבות מלאכות דמחייב ברשימה של 39 מלאכת שבת מוזכר סותר שהוא כן חייב עליה למרות שעל פני הדברים זה נראה כמקלקל סותר אמנת לבנות הוא ואינו יכול לבנות אלא אם כן סותרו הוא רוצה הוא מחבב את האתר הזה שעליו עומד בניין ישן למשל ולא יכול לבנות בניין חדש אלא אם כן הוא סותר את הבניין הישן והשתה לאו קלקול הוא זה שהוא סותר את הבניין הישן זה לא נחשב קלקול וביוסי סבר דאם במקומו חוזר בונה הוא דמחייב הסתירה והיא לא, לא אם הוא לא בונה באותו מקום הוא לא נחשב עובר על מלאכת סתירה הוא מחבא זה ענייננו דומיה דסותר הוא וכן קוריאה דומיה דסותר קוריאה בד או בגד ולהכי תנן הקוריאה אמנת לפור וכן מוחק תנן אמנת לכתוב וכולם סותר לנו כל המלאכות האלו קוריאה מוחק הם דוגמאות נוספות של סתירה הלכך על הפתילה חייסה דידי אינה אלא למה הוא חס על הפתילה אינו אלא להדליק הוא רוצה להדליק את הפתילה בעתיד הלכך מחבא על מנת להדליק היינו במקומו וזה תואם להגדרה שאמרנו מקודם סותר על מנת לבנות במקומו זה נקרא סותר וגם פה כיבוי הפתילה כדי להדליק אותו פתילה בעתיד זה מחבא על מנת להדליק כמו סותר אמנת לבנות במקומו אבל כי חס על הנר או על השמן ועל הפתילה אינו חס ואינו חושש עם משליחה אפילו צריך לשמן להדליק בו פתילה אחרת לאחר זמן בתוך נר זה אין זה סותר אמנת לבנות במקומו שאין הכיבוי וההבעלה הפעולות הרי שכיבוי והבעלה לא בשמן ולא בנר אלא בפתילה הלכך ואנחנו מדברים על לדוגמה אדם שלא אכפת לו על הפתילה הוא מוכן לזרוק את הפתילה הלכך לא שייך הסתירה בניין אלא בפתילה וכיוון דאין מחשבת סופו לחזור להדליק פתילה זו אין כאן עוד בניין במקום, במקום סתירה ודקטני שהוא עושה פחם במשנה ראינו שרבי יוסי מחייב בפתילה מפני שעושה פחם כלומר מפני שהם עושים פחם מתחילתה ועומדת לחזור להכיז באור הפחם הוא אותו פתילה שהובהבה נוצר בקצה של הפתילה פחם ועיקה בניין במקום סתירה כלומר במקום שהוא סתר שהוא קיבה את הפתילה הוא ידלק את הפתילה באותו מקום אנחנו נחזור לגמרה עם קושיה אמר לי רבה מכתי כל מלאכות יפין עלו ממשכן כידוע למתת מלאכות שבת 39 מלאכות שבת הם נלמדו ממה עשו בבניין ביצירת המשכן פעולות שהיו ביצירת המשכן הם על פי דרשת חז"ל הם הלמתת מלאכות של שבת והתם כשמדובר בבניין המשכן סותר על מנת לבנות שלא במקומו הוא מי חייב המשכן הם הקימו את המשכן בנקודה מסוימת כשמחנה ישראל היו צריכים להמשיך בדרכם במסע במדבר אז היו מפרקים את המשנה ובונים אותו איפה? במקום אחר אז סותר שנלמד ממשכן הוא דווקא סותר מנת לבנות שלא במקומו הוא אמר לי אז הגמרא עונה שאני התם כיוון דכתיב על פי השם יחנו כסותר מנת לבנות במקומו דמי מאחר שהמיקום של הבנייה מחדש, הקמה מחדש של המשכן הוא על פי השם, הכל נחשב אותו מקום, מקום אחד. ממשיך הגמרא עם הסבר שני. רבי יוחנן אמר לעולם כרבי שמעון סבירי, הסבר לשיטת רבי יוסי, שדווקא כחס על הפתילה חייב, כי הוא רבי יוסי סבר כרבי שמעון, שמה מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור. ומה ישנה הפתילה? אז למה בפתילה הוא חייב? כדמר ומנונה ויתמה רבה לברבה, הכה בפתילה שצריך לעבבה עסקינן, פתילה שצריך שזקוק להבהוב. דבהי אפילו רבי שמעון מודי דקה מתקן מנה, אתה יוצר פתילה יעילה מתפקדת, זה מתקן מנה באופן מילולי, הוא מתקן כלי, הוא יוצר כלי. כאן שאתה מהבהב את הפתילה להכין אותו להדלקה, זה כמו גמר מלאכה ביצירת פתילות, אתה מתקן מנה, אתה מכין את אותו להיות שימושי. ובמשנה שהוא חס על הפתילה, מה הכוונה? הוא קיבע את הפתילה כדי שהוא יהיה ראוי להדלקה אחר כך. ומתי הוא ראוי להדלקה? שאתה יצרת פחם, זה ההבהוב, וזה הכוונה במשנה, מי שהוא עושה פחם. הגמרא ממשיכה, אמר רבא די כנמי, בקריאה מדויקת מדוקדקת אתה יכול לראות את הפירוש הזה, דקטני, שהוא, כלומר הכיבוי הזה, שהוא עושה פחם, ולא קטני מפני שנעשית פחם, שמע מינה. אז כדי להבין את אני קורא לזה הדקויות הלשון, נסתכל ברשי ביחד. דיבור מתחיל כרבי שמעון, חמש שורות מסוף העמוד, דה פתר לי בכיבויים האלו משום דה אין צריכים לגופה, או כחס על הפתילה היינו תמיד מחייב, כגון שצריך לעבבה שלא הובהבה מבעוד יום, דה כיבוי זה צריך לגופו שעליו נוח לאחוז בה כשיבוא להדליקה. ואמרנו שעל זה דובר במשנה, וזה מדויק, שהוא עושה פחם, שהוא מתכוון ממש לעשותה כמין פחם עכשיו בכיבוי הזה. אלמה בכיבוי הצריך לגופו מהירי, אמרנו מקודם מוקדם יותר שמלאכת כיבוי הוא נחשב מלאכה הצריכה לגופה רק אם אתה בכיבוי יוצר פחם, וזה מה שנעשה כאן. ולא קטני שנעשית פחם מתחילתו שאובבה, זה לא מה שכתוב, שנעשית פחם שבהתחלה כבר אובבה, כי ואז דנמצא לומר תמה משום דבת בניין היא, דיקה בניין במקום סתירה, מה שאין כן בשם מבנה זה לא שייך בהוא בניין וסתירה. זה היה ההסבר של אולה מקודם, אבל מאחר שכתוב מפני שהוא עושה פחם, זה אומר שכעת בכיבוי הזה הוא עושה את הפחם, דהיינו כיבוי הצריך לגופו, ואפילו רבי שמעון מודה שזה חייב. עד כאן שיעורנו להיום.